רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום פרק בשיתוף חברת Applied Materials. בכל מוצר אלקטרוני שאפשר להעלות על הדעת יש שבבים. במקרר שלנו יש שבבים, במכונת הכביסה, במכונית, בטלפון הסלולרי, במחשב, בצעצוע של הילדים, בכל מקום. השבבים האלו הופכים רק יותר מהירים, יעילים וחזקים. אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו מכירים את חוק מור, כן? אם במקרה אתם לא מכירים, גגלו. חוק מור. בכל אופן, כדי להשיג את ההתקדמות המהירה הזו, יצרניות השבבים דוחסות כמות הולכת וגדלה של טרנזיסטורים לתוך אותה פיסת סיליקון, והדרך לעשות את זה היא להקטין אותם, למזער אותם. הגדלים שאנחנו מדברים עליהם הם, בהיעדר מילה מוצלחת יותר, פסיכים. כיום התעשייה עוברת לייצור מעבדים בטכנולוגיה של 5 ננומטרים, ולפעמים קשה להבין עד כמה זה קטן. נאנומטר הוא מיליארדית המטר, כלומר יש צורך במיליארד נאנומטרים כדי ליצור מטר אחד. מדובר על 10^-9, שהרי יש 9 אפסים במיליארד. אובי של דף נייר הוא של כ-75,000 ננומטרים. אנחנו מדברים על 5 ננומטרים. חיידקים הם בגודל של 1,000-10,000 ננומטר, אנחנו מדברים על 5. הגודל של וירוס הקורונה הוא נע בין 50-140 ננומטר, אנחנו מדברים על 5. הנה נקודה נוספת. פעם היו בונים את השבבים במישור אחד, אבל מכיוון שהגודל של השבב נשאר פחות או יותר אותו הדבר, בעוד שכמות הטרנזיסטורים רק הולכת וגדלה, מתכנני השבבים התחילו לבנות מבנים תלת מימדיים. זה אומר שברמה הננומטרית, שבב יכול להיראות כמו מנהטן, רחובות וצמתים, בנייני מגורים בין 4 או 5 קומות ואז כמה מגדלים עצומים שמכילים מספר אדיר של טרנזיסטורים. וכעת לשאלה, מה קורה כאשר יש תקלה באחד החדרים שבאחד הבניינים? מה קורה אם אחד ממיליארדי הטרנזיסטורים האלו לא הודפס כמו שצריך וכתוצאה מכך השבב כולו עלול שלא לעבוד כנדרש? איך אפשר למצוא תקלה ברמה הננומטרית? איך אפשר למצוא משהו שמתחבא בקומה השלישית ברחוב צדדי בשכונה בינונית? מאיפה בכלל מתחילים? אלו רק חלק מהשאלות שאיתן מתמודדת Applied Materials. כבר יותר מ5 עשורים שApplied Materials נמצאת בחוד החנית הטכנולוגיה העולמי. היא הוקמה בשנת 1967 וכיום היא מעסיקה כ25,000 עובדים ברחבי העולם. כ-1,700 מתוכם בישראל, רובם יושבים בפארק המדע שברחובות. היא שווה, נכון לרגע הקלטת הפרק, משהו כמו $120 מיליארד. כמעט כל שבב בעולם, בין אם הוא משולב במכשירים הניידים שלכם, בתשתית האינטרנט, במכונית האוטונומית או במכשור רפואי מתקדם, קיים בזכות המכונות של Applied Materials, ובאופן ספציפי, בזכות הפיתוחים של הסניף הישראלי, כיוון שהסניף הזה, הישראלי, הוא האחראי הבלעדי לייצר ציוד לבדיקת שבבים. הנה האתגר. חברות דוגמת סמסונג, מייקרון או אינטל מייצרות את השבבים שמוטמעים בתוך המוצרים שבהם אנחנו משתמשים. אבל הדפסה של שבבים היא תהליך ארוך שמורכב מעשרות שלבים שבמהלכם נערכת בדיקה שמטרתה לוודא שההדפסה בוצעה כראוי ואפשר להמשיך לשלב הבא. אבל איך עושים את זה? איך מוודאים שההדפסה בוצעה כראוי? אז אני חשבתי שזה אתגר מתחום האופטיקה. אתה צריך לצלם את השבב ואז לבדוק אותו. זה סיפור על מיקרוסקופים. זה סיפור שבו מסתכלים דרך מיקרוסקופ ובוחנים טרנזיסטורים. הלוואי וזה היה כל כך פשוט. הסיפור של Applied הוא לא רק סיפור על אופטיקה, הוא גם סיפור על פיזיקה. הוא לא רק סיפור על פיזיקה, הוא גם סיפור על אלגוריתמיקה, למידת מכונה ואתגרים חישוביים שרק מלחשוב עליהם אפשר להשתגע. אז כדי שלא אשתגע לבד, דיברתי עם אמיר בר, מנהל מחלקת פיתוח אלגוריתמים ב-Applied Materials ישראל. מיד מתחילים. אמיר, שלום.
שלום רב.
אתה בעצם אחראי על פיתוח אלגוריתמים בחברה שמייצרת מיקרוסקופים, כן? אז פה, כמו שאומרים, התחלתי לחשוד, אבל אנחנו נגיע לאלגוריתמים. אבל אני בעצם רוצה להתחיל כשתסביר לי מה בעצם Applied עושה. זה יהיה מדויק לומר שבעצם אתם מייצרים מיקרוסקופים.
כן, נכון. זה בהחלט יהיה מדויק להגיד את זה. אנחנו למעשה מייצרים את המיקרוסקופים שמאפשרים לעקוב, והלכה למעשה לשלוט בכל תהליך הייצור של השבבים. אומרים אצלנו, אם אתה רוצה לשלוט בזה, אתה צריך למדוד את זה, וזה מה שאנחנו עושים.
ואם אתה רוצה למדוד את זה, אתה צריך לראות את זה.
אתה חייב לראות את זה, ברור, ולכן יש את המיקרוסקופים. את השבבים אנחנו מייצרים על פרוסות סיליקון.
מה הגודל שלהם?
כ-30 סנטימטר.
כמה שבבים נכנסים בתוך כזאת פרוסה?
אז יש על כזאת פרוסה, זה תלוי בסוג הדיווייס, נכון. אבל אם זה מאבד CPU, אז כמה מאות, אם זה שבב זיכרון, אולי אפילו אלפים, יש כל מיני יישומים.
אבל כמה טרנזיסטורים יש עליהם?
בכל, אני לא יודע.
בכל שבב, אבל אנחנו מדברים על סדר גודל, זה מיליונים, זה מיליארדים, זה על מה אנחנו מדברים? מה...
זה לפחות מיליארדים.
מיליארדים, מיליארדים של טרנזיסטורים בכמה סנטימטרים.
אני יכול להיות שאני טועה פה בפקטור אלף אפילו, אני למען האמת, אני באמת לא יודע.
אוקיי, המון טרנזיסטורים.
המון, כן.
ואתם מייצרים מיקרוסקופים שמה שמסתכלים עליהם.
המיקרוסקופים שלנו הם למעשה שייכים לשתי משפחות.
אוקיי.
משפחה אחת היא המשפחה של מיקרוסקופים אופטיים, אלה שמבוססי אור, והמשפחה השנייה אלה מיקרוסקופים אלקטרונים. בשני הסוגים האלה של המיקרוסקופים אנחנו מהחברות המובילות בעולם.
כשאני חושב על מיקרוסקופ, אני חושב על המעבדה הזאת שנכנסתי אליה בבית ספר לביולוגיה, ושמתי איזה משהו, לא יודע מה זה היה, והסתכלתי, זה מיקרוסקופים כאלה, אני מניח כאלה?
אז לא בדיוק.
מה זאת אומרת?
אוקיי. המיקרוסקופים האלה, בוא נתחיל קודם מהגודל שלהם. הגודל של המיקרוסקופים האלה הם בערך בגודל של חדר, אפילו גדול יותר מהחדר שאנחנו יושבים פה ומקליטים.
מיקרוסקופ בגודל של חדר.
בגודל של חדר, כן. בוא נתחיל גם מהמיקרוסקופ האופטי. המיקרוסקופ האופטי הוא קודם כל, הוא מיקרוסקופ שמורכב מרכיבים אופטיים הכי, הכי מתקדמים שיש בעולם, בטכנולוגיות הייצור הכי הכי מתקדמות, טולרנסים מאוד מאוד אדוקים, שמיוצרים על ידי היצרנים הכי טובים שהעולם יודע להציע. כל דבר שם מאוד 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 מורכב.
איזה רזולוציה מגיעים? לכמה ננומטרים הם רואים?
עשרות ננומטרים.
אוקיי, זאת אומרת, וירוס הקורונה, אתם רואים אותו שם?
אנחנו אמורים לראות אותו, כן.
אמורים לראות אותו, במיקרוסקופ אופטי.
כן.
אוקיי, אז זה סוג אחד, ויש גם עוד אחד שעליו אני פחות מבין מה קורה איתו. מה זה האלקטרוני הזה? מה זה מיקרוסקופ אלקטרוני?
כן, אז כמו שאתה מכיר, יש... אופטיקה של פוטונים, אז יש אופטיקה שמבוססת על קרן אלקטרונים, זה סוג אחר של אופטיקה, אבל גם שם יש הכל עדשות, וגם שם אנחנו למעשה בעזרת קרן סורקת וגלאי, אנחנו סורקים את השבב, והיתרון במיקרוסקופ אלקטרונים שהפיזיקה מאפשרת להגיע לרזולוציה מאוד מאוד גבוהה.
מה זה מאוד גבוהה?
ננומטר אחד, זה הרזולוציה.
אבל רגע, מכיוון שאני לא הסתכלתי אף פעם דרך מיקרוסקופ כזה, מה בעצם רואים? באופטי, אני מבין, זה ממש תמונה. מה רואים במיקרוסקופ אלקטרוני?
האמת שקודם כל אני חייב להגיד לך שגם באופטי, שאתה אומר אני רואה תמונה, אתה לא באמת רואה.
אתה לא באמת רואה תמונה?
כי מה שמעניין אותך לראות, הוא כל כך מתחת לרזולוציה שהמיקרוסקופ מאפשר לך, למעשה אתה מקבל איזו תמונה מאוד מאוד קשה לזיהוי. אם אני אראה לך תמונה...
אני אגיד זה מטושטש, מה קורה כאן?
אתה תגיד לי, מה אני רואה פה בעצם? מה זה הדברים האלה?
אז מה בעצם אני רואה?
אתה רואה אינטגרציה ברזולוציה נמוכה של מה שקורה על גבי הצ'יפ. זאת אומרת, אם המבנים בצ'יפ, הגדלים שלהם הם נגיד 5-10 ננומטר, הרזולוציה שלך היא 10 ננומטר.
אוקיי.
זאת אומרת שהרבה מהתוכן של המידע נמרח לך למעשה, ואתה רואה איזה תמונה שהיא למעשה אינטגרציה של כל התהליך המורכב הזה.
היא בצבע? היא בשחור לבן?
שחור לבן, כן.
אז זה גוונים של אפור בעצם.
אלו הם גוונים של אפור, כן. המיקרוסקופ שלנו הוא לא מיקרוסקופ שמבוסס צבע, אלא הוא מיקרוסקופ שמבוסס על אורך גל יחיד. ישנם גם טכנולוגיות שמבוססות על כמה אורכי גל, ואז למעשה יש סוג של צבע.
אז אתם מסתכלים על תמונות בגוונים של אפור.
נכון.
ומתוך זה אתם מדמיינים איך בעצם נראה הטרנזיסטור שם.
אז זהו, אנחנו לא מנסים לדמיין איך נראה הטרנזיסטור. אנחנו למעשה אומרים, אני יודע איך אמור להיראות הטרנזיסטור.
אוקיי.
ועכשיו צילמתי תמונה אחרת שאומרת איך זה באמת, איך זה נראה בפועל. ואני מנסה לראות האם יש וריאציה בין הציפייה שלי לבין מה שאני באמת רואה.
אוקיי. אני חוזר רגע לשאלת המיקרוסקופ האלקטרוני, גם הוא נותן לי גוונים של אפור?
נכון.
אנחנו צריכים לקרוא לפרק הזה, 50 גוונים של אפור. אוקיי, בסדר. אז הוא נותן לי גם גוונים של אפור, אותו הדבר בעצם.
כן.
למה המיקרוסקופים צריכים להיות כל כך גדולים? מה הסיפור? אתה אומר לי זה בגודל של חדר. למה צריך מיקרוסקופ גדול כזה?
אני אנסה לענות על השאלה שלך בסוג של דוגמה.
קדימה.
אם אתה רוצה לפגוע עם תותח במשהו מאוד קטן ומאוד רחוק.
אוקיי.
אתה צריך תותח מאוד ארוך, נכון?
זאת אומרת, הקנה שלו צריך להיות מאוד ארוך.
הקנה שלו צריך להיות מאוד ארוך, אוקיי. נכון? אוקיי. אז גם במערכת שלנו, למרות שנתתי דוגמה מעולם הבליסטיקה, גם אצלנו במערכת, מכל מיני שיקולים גיאומטריים, אנחנו צריכים אלמנטים אופטיים שיהיו גדולים, על מנת שיתנו לנו את הרזולוציה הנדרשת, ואת אותם אלמנטים אופטיים, אנחנו צריכים להניע על מערכות עיניה, שהמערכות האלה הן מאוד גדולות ומאוד מדויקות.
בעצם מה שאתה אומר לי בשביל לראות דבר מאוד מאוד קטן, אני צריך דבר מאוד מאוד גדול.
בהחלט.
אוקיי. בוא רגע נדבר על סוג העבודה שאתם עושים, כי בעצם אתם מחפשים פגמים בתוך שבבים. עכשיו, בוא, אנחנו מדברים באמת על החברות, הלקוחות שלכם, נדבר עליהם בהמשך, חברות כמו אינטל וסמסונג, ציינתי את שמות חלקם, הם יש להם מפעלים במיליארדי דולרים. יש להם את החדרים הנקיים ביותר על פני הגלקסיה, הם יש להם באמת, למה יש פגמים בכלל? מה הסיפור? למה יש פגמים?
טוב, אז קודם כל אנחנו לא נכנסנו עדיין בכלל לשאלה של איך מייצרים את השבב.
בוא תספר לי איך מייצרים שבב.
יש שם אלפי תהליכים, שבכל תהליך עושים עוד איזשהו שינוי, עוד גידול של שכבה, עוד הפצצה של אטומים, עוד איזשהו תהליך אופטי, טרמי, כימי, פיזיקלי, ובכל אחד מהשלבים האלה יש איזשהו טולרנס. עכשיו, שעושים אינטגרציה של כל כך הרבה תהליכים, גם אם כל אחד מהתהליכים הוא תקין, יכול להיות שבאינטגרציה פתאום יש איזושהי בעיה ונוצר פגם, ולמעשה פתאום אתה מגיע למצב שצבר השגיאות יגרום לזה שפתאום קבוצת אטומים הגיעה למקום הלא נכון.
קבוצה של אטומים, אוקיי. Okay. כן, ואז מה קורה אם היא הגיעה למקום הלא נכון?
אז עכשיו יכול להיות מזה קצר או נתק, וזה יכול לגרום לצ'יפ שלו לעבוד.
אז מה שאתה אומר זה שבגלל שזה תהליך כל כך מורכב בכל שלב ושלב בבנייה שלו, יכולה להיווצר תקלה. זה אומר שבכל שלב ושלב אתם מסתכלים לתוך השבב.
אז לא בכל שלב ושלב, אלא בשלבים עיקריים, אבל כן, הרעיון הוא לתפוס את התקלות כמה שיותר מוקדם, כדי שאפשר יהיה לעצור את הקו במידה ויש בעיה, ולא לזרוק את כל השבבים.
אז בסדר, אז יש שבבים, הבנתי אותך, אתה אומר לי, תשמע יובל, בוא, זה תהליך מורכב, אתה לא מבין בעניינים האלה, יש פה אלפי תהליכים, יורים פה אטומים ממקום למקום, דברים לגמרי. קורים, יש פה כל מיני דברים, לא, הכל בסדר, הבנתי, אתה חי בעולם הננומטרי, זה עולם שלנו, האנשים הנורמליים, הוא לא מוכר במיוחד, אז בוא תנסה להסביר לי, מה זה אומר למצוא פגם, בעולם הננומטרי, בסדר? ואולי תיתן איזושהי דוגמה מהעולם הפיזי שאנחנו מכירים, כי אנחנו לא חיים בתוך העולם שלך. מה זה אומר למצוא פגם? תסביר לי.
טוב, אתה קודם בפתיחה, אתה הזכרת מנהטן.
נכון.
עכשיו, בוא נגיד ככה, מנהטן היא בערך בגודל של כמה קילומטרים, צפון דרום, מזרח מערב.
נכון.
עכשיו, השבב שאנחנו צריכים לחפש עליו את הפגם, הוא בערך בגודל 10 מילימטר נגיד, והפגם שאנחנו מחפשים הוא בערך 10 ננומטר, אפילו פחות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש פה יחס של בערך 1 למיליון,
אוקיי.
בין גודל הפגם בממד אחד שאתה מחפש, לבין הגודל של השבב.
אוקיי.
עכשיו, אם אני אקח את זה למנהטן, אז הקילומטר חלקי מיליון, יצא לך שלמעשה מה שאנחנו מחפשים, הוא קטן ממילימטר.
אוקיי,
זאת אומרת שעל כל מנהטן אתה מחפש משהו שהוא קטן מנמלה.
אני מחפש בתוך מנהטן נמלה ספציפית שברחה מגן החיות. זה התפקיד שלך בעצם?
אפשר להגיד, כן. כן, אנחנו שומרים בגן חיות, כן.
אתם שומרים בגן...
וזה ג'ונגל, כן.
עכשיו צריך להגיד, זו נמלה ספציפית, זו לא כל נמלה.
נכון.
זו נמלה אדומה לצורך העניין.
נכון.
אוקיי. הבנתי, אתם מחפשים נמלה אדומה במנהטן. איך עושים את זה?
אוקיי, אז בוא נחשוב קודם כל על המורכבות של הבעיה הזאת. אני רוצה למצוא נמלה במנהטן, בוא נדמיין איזה רחפן ענקי שסוחב איזה טלסקופ ענקי, והוא טס לו בגובה רב, הוא צריך לצלם את כל מנהטן, והוא גם צריך לראות נמלה, זאת אומרת, זה חתיכת טלסקופ.
טלסקופ, כן.
שטס לו וסורק את כל מנהטן, ואחרי שהוא עשה את זה, אז אוקיי, הנה, סרקנו, אספנו את כל התמונות, עכשיו בוא נמצא את הנמלה. זה,
כן.
אוקיי, נשמע כמו בעיה...
פשוטה יחסית.
פשוטה לגמרי.
אוקיי.
כן.
יש לי מגשות של הנמלה, אני מריץ איזה פרוסס, בינה מלאכותית, בלה 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 בלה,
כן.
מצאתי את הנמלה, נפתרה הבעיה.
אוקיי. אז בוא קודם כל נחשוב על הבעיה.
אוקיי.
אז קודם כל במנהטן, בכל רגע נתון, אין רק נמלה אחת.
אוקיי.
יש הרבה יצורים... יש כמו שאמרת שברחו מגן החיות ומסתובבים חופשי חופשי בעיר, ואתה רוצה נמלה.
אוקיי.
עכשיו תשכח, אתה לא יכול לראות את הנמלה. הנמלה היא נגיד בגודל, אמרנו ננומטרי, הרזולוציה שלך היא עשרות ננומטרים, לכן אתה לא באמת מסוגל לראות האם מה שראית זה נמלה.
כי אני מזכיר, הטלסקופ לא רואה את הנמלה, הוא ברזולוציה יותר נמוכה.
נכון.
אני מקבל תמונות די מטושטשות של מנהטן.
נכון, הטלסקופ האופטי הוא לא בעולם הרקוגנישן, הוא בעולם הדיטקשן, והוא למעשה, הוא יכול להגיד שהנה, השתנה משהו בתמונה. האתגר שלנו הוא לייצר תמונה במיקרוסקופ, שתגרום לזה שהנמלה שהאור יפגע בה היא תשנה את השדה החשמלי בצורה כזאת שזה ייצור לשינוי של כמה רמות אפור בגלאי שברגע שנעשה את זה אז נוכל להגיד יש פה משהו אבל היא לא היצור היחיד יש המון יצורים
כן
ועכשיו איך אני יודע שהייצור הזה זה הנמלה שאני מחפש. אני רק ראיתי שמשהו השתנה בתמונה, אני לא ידעתי באמת אם זה הנמלה שאני מחפש.
זה קודם כל יכול להיות עכבר, וחוץ מזה יכול להיות נמלה לא אדומה, או נמלה אדומה, אבל לא אדומה שלי.
נכון.
אוקיי, בסדר.
נכון, בדיוק.
ואת כל זה אתה עושה מהסתה של כמה גוונים של אפור, ימינה או שמאלה.
כן.
אוקיי, בסדר.
אנחנו לא דיברנו כל כך על המורכבות של המיקרוסקופ עצמו, אבל מדובר במערכת מאוד מאוד מורכבת. קודם דיברנו על הגודל שלה בעיקר, וקצת הסברנו למה צריך חדשות גדולות ומערכות עיניה מאוד מאוד מדויקות. אבל זאת מערכת שלמעשה כל דבר בה הוא בחזית הטכנולוגיה העולמית. המכניקה שלה והאופטיקה שלה והמחשוב שלה והאלגוריתמיקה שלה. אנחנו למעשה צריכים לייצר תמונה שהיא מאוד 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 שקטה.
מה זה אומר תמונה שקטה?
זאת אומרת שאם אני מצלם את התמונה, אז אני לא יכול שהרעש של הטלסקופ עצמו יהיה גדול מהרעש של מה שאני מחפש.
של הנמלה.
של הנמלה. עכשיו, אם הנמלה היא בגודל של 5 ננומטר, ואני סורק אותה עם איזשהו ספוט שגודלו, אני יודע, כ-200 ננומטר, אז כמה היא כבר משנה לו? היא משנה מאוד מאוד מעט, אבל אם אתה מצליח לגרום לזה, שהיא תעשה שינוי בשדה כזה, שהיא קלט כאיזה שינוי של כמה רמות אפור, והרעש הטבעי הוא נמוך מזה, אז עכשיו אפשר לדבר על גילוי. אפשר okay. להתחיל לעבוד.
בזה גמרנו את מורכבות הבעיה, זאת אומרת, יש לי... מיקרוסקופ, נחזור לעולם הננומטרי, שלא באמת מצלם ב5 ננומטר, אלא כמו שאמרת, ב100, ב200, אני לא באמת רואה את הדבר, אני מנתח גוונים של אפור, אני צריך לצלם את כל מנהטן, יש לי את כל התמונות, אוקיי, אני מתחיל, בזה נגמר, או שאתה רוצה להמיס עליי עוד דברים? אני מנסה להבין.
אז האמת היא שזה אפילו החלק הפחות מורכב. למה זה החלק הפחות מורכב?
זה החלק הקל, אוקיי, תסביר.
אתה זוכר שאמרתי, אנחנו לא באמת רואים מה יש לנו בתמונה, אוקיי? זאת אומרת, אני יודע להגיד שאתמול צילמתי את מנהטן, ובמקום מסוים לא היה שום דבר, ועכשיו אני מצלם, ויש פה משהו קטן שהשתנה.
אוקיי.
עכשיו, אתמול צילמתי את מנהטן, היה גשום, היום מעונן, ושאני אצלם את זה מחר בכלל יהיה שמש.
אוקיי.
אוקיי, זאת אומרת, השינוי הזה בתמונה של איך שמנהטן נראית מגובה רב, הוא רוכב על הבעיה שאני רוצה למדוד. הוא גדול משמעותית אפילו ממה שאני רוצה למדוד.
למה בוא נחזור רגע לעולם השבבים. למה השבב נראה אותו שונה? הרי זה אותו שבב. אני מייצר מעבד גרפי, בסדר? זה אותו המעבד, הם מייצרים מיליון כאלה, ואחר כך זה מגיע למחשב שלי. זה נראה אותו הדבר. למה פעם אחת הוא מעונן, פעם אחת הוא גשום, ופעם אחת הוא עם שמש?
אז זהו, שאין שני שבבים בעולם שהם לגמרי זהים.
די.
התהליך ייצור הוא דומה, הוא אפילו מנסה להיות זהה, אבל עדיין כל פעם שאתה תדפיס שבב, אתה תקבל שבב קצת שונה.
למה?
כי כי זה קשה. כי זה פשוט קשה.
Okay. אגב,
התעשייה שמייצרת, היא נלחמת בשיניים לדחוף את הטכנולוגיה מאוד מאוד חזק, וכל פעם התעשייה מפתחת עוד מכשור שמצליח לשפר בעוד כמה ננומטרים, את כמה שמצליחים לדייק את תהליך ההדפסה, זה מאוד מאוד מאתגר.
אז בעצם מה שאתה אומר לי, שאתה צריך להתחשב בעובדה לא רק שאתה לא רואה את הנמלה, אלא שתנאי השטח השתנו בגלל תנאי השטח. זאת אומרת, השטח הוא קצת שונה, ואתה צריך לשקלל את זה בתוך מכלול השיקולים שלך, האם יש לי פה את הנמלה שלי או לא.
נכון. השינויים של איך שהשבב נראה היום ואיך שהוא נראה אתמול, הווריאציה הזאת היא הרבה יותר גדולה מהווריאציה שאנחנו צריכים למדוד.
אז הבנתי, הבעיה היא מסובכת. שכנעת אותי, אוקיי? אז אני לוקח את המנהטן, אני מצלם אותה באמצעות המיקרוסקופ האופטי, אבל לפני רגע אמרת שיש מיקרוסקופ אלקטרוני, שהוא אפילו רואה מתחת לרמה הננומטרית. אז קודם כל אני שואל אותך, בוא, אני אפתוח את הבעיה. תצלמו הכל עם המיקרוסקופ האלקטרוני. מה אתם מתעסקים עם האופטי בכלל? וככה תראו בדיוק את הבעיה.
כן, זה, האמת, זה שאלה מצוינת, אבל התשובה שלה מאוד מאוד פשוטה. אם תנסה לקחת את המיקרוסקופ האלקטרוני ולסרוק אותו, בגלל כל המגבלות הפיזיקליות של איך שמייצרים את התמונה במיקרוסקופ אלקטרונים, שגם לא נכנסנו למורכבות שלו, אז אם במיקרוסקופ אופטי, נגיד, זה לוקח לך דקות הבדיקה, אז ייקח לך בערך חודש, אם אתה רוצה לבדוק במיקרוסקופ אלקטרוני את כל הפרוסת סיליקון, איך אמרתי לחברנו, זה לא מאפשר למכור אייפון במחיר סביר. זה, אני אפילו אגיד יותר מזה. יכול להיות שבלי השילוב של הטכנולוגיות האלה, האייפון לא היה קיים בכלל. זה שיטה שהיא למעשה מאפשרת את תהליך הייצור. היא מאפשרת את כל הפרוסס קונטרול.
אז תסביר לי רגע את התהליך. אתה עובר בעצם עם מיקרוסקופ אופטי, מהר מאוד, אתה אומר, בתוך דקות על כל מנהטן, אתה רואה במקום מסוים משהו שאתה חושד בו כנמלה אדומה, ואז אתה אומר, עצור, ואתה מביא את החבר שלך האלקטרוני כדי שהוא יסתכל שם?
בדיוק, אני מביא אותו.
ואז
הוא האורקל שלי.
הוא ממש יודע להסתכל.
הוא יודע להסתכל, הוא כבר עובר לעולם הרקוגנישן, יש לו מספיק רזולוציה, הוא יכול לראות אם יש שם או אין שם. אגב, בדרך כלל, לא תמיד. גם הוא עם הרזולוציה המטורפת שלו, לא תמיד יכול לראות את הבעיה, כי הוא עובד על שיטה מסוימת, שגם לה יש מגבלות. זאת אומרת, אם הפגם שאני מחפש, אתה דיברת קודם על זה שבונים את זה לגובה.
נכון.
עכשיו, אם הפגם שלך הוא נמצא כמה קומות מתחת, אז אולי הקרן אלקטרונים, היא לא חודרת פנימה, היא לא יכולה לראות את הפגם, אבל המיקרוסקופ האופטי, שיש לו מקור שיכול לחדור את זה, הוא כן יראה את זה.
דווקא האופטי רואה משהו שהאלקטרוני לא.
לפעמים זה קורה,
בגלל המבנה התלת מימדי.
נכון.
יש עוד משהו אחד שאני רוצה להבין, זה גם, זה לא רק עניין של מחיר, אתה אומר, זה עניין של זמן, זה היה לוקח לי המון זמן להסתכל על כל נקודות האלה, מה שמעלה לי את השאלה, כמה באופן ממוצע, אני יודע שאין פה תשובת בית ספר, אבל בשבב ממוצע, בסדר? בכמה נקודות הטלסקופ האופטי אומר, אני רוצה שתסתכל כאן, אני רוצה שתסתכל, כמה היטים אתה מקבל בחזרה לבדיקה באמצעות המיקרוסקופ האלקטרוני?
אז אני אגיד ככה, היום אנחנו מנסים להעביר מהמיקרוסקופ האופטי למיקרוסקופ האלקטרוני כמאות אלפי אירועים לפרוסה.
מאות אלפי אירועים לפרוסה אחת.
נכון, עכשיו אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו במקביל, אנחנו פיתחנו שיטה ש... גם אם אני העברתי למיקרוסקופ האלקטרוני מאות אלפים, עדיין הוא לא מבקר במאות אלפים.
למה?
שם פיתחנו תהליך שונה, שבהינתן שמישהו נתן לך מאות אלפי נקודות חשודות, עכשיו אתה תמצא מי הנקודות הבאמת מעניינות אותך. למעשה, אנחנו פיתחנו גם תהליך שמאפשר למיקרוסקופ האלקטרוני לקבל החלטה את מי הוא הולך ומצלם ואת מי לא.
זאת אומרת, הוא לא טמבל, הוא לא אומר, הנה, קיבלתי עבודה, אני עכשיו עובר נקודה נקודה, הוא מקבל החלטות.
הוא לא טמבל בכלל.
איך, לפי מה הוא מחליט?
אז בוא ניתן לך דוגמה מעולם אחר. בוא נגיד אתה נכנס לקזינו, ויש לך $100 בכיס.
אוקיי.
עכשיו...
חבל שרק 100, אבל בסדר.
אפשר לקחת 100 אלף גם.
לקחתי.
עכשיו, אתה נכנס לקזינו עם $100,000 שלך, ואתה לא יודע איזה מכונה הסיכויים הכי טובים להרוויח בה.
נכון.
הם כל יום משנים את זה, יש כל מיני מכונות שונות, אז אתה לא באמת יודע איפה אתה תרוויח הכי הרבה כסף. אז מה אתה עושה? אתה מפתח איזשהו מודל, שבעזרת המודל הזה, אתה בונה את קבלת ההחלטה שלך בצורה מתמטית. אתה אומר, אוקיי, אני אקח תקציב נורא נורא קטן, אני אנסה כמה מכונות, אני אראה איך הולך לי, אני אחזיר פידבק, עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, אני אתחיל לבנות איזה מודל סטטיסטי על כל אחת מהמכונות, ואגיד, אוקיי, המכונה הזאת מתנהגת ככה, המכונה הזאת מתנהגת ככה, וככה לאט לאט אתה תבנה למעשה, אסטרטגיה שאיתה אתה דוגם את כל הנקודות, ואתה אומר, אוקיי, פה כדאי לי, ככה נראות הנקודות שכנראה שם אני אמצא נמלים, וככה נראות נקודות שבהם אני לא אמצא נמלים, וככה עד שאתה גומר את כל התקציב שלך.
זאת אומרת, אתם עושים סטטיסטיקה הסתברותית לפגמים.
לגמרי. אנחנו בונים איזשהו מודל שמאפשר לנו לחזות בצורה סטטיסטית איפה יהיו פגמים ואיפה לא יהיו פגמים. כמובן שהפתרון שהלכת ולצלם את הכל,
הוא הפתרון הכי עדיף.
של ברוט פורס, כן. הוא פתרון מאוד יקר.
הבנתי. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, נחזור למנהטן ולנמלה שלנו, אתה בעצם אומר, אחרי שלמדתי את ההתנהגות של הנמלה, אני הגעתי למסקנה שהיא אוהבת להסתובב ליד מבנים עם גג משולש ביום חמישי, בדיוק בשעות הבוקר, ששם היא תופסת את ארוחת הצהריים שלה. ולכן, אם אני רואה נמלה ליד בבניין עם גג וזה, סביר להניח שזאת היא?
נכון. בדיוק.
וואו.
זה מה שאנחנו עושים. רק שכמות הפרמטרים השולטים בבעיה הוא הרבה יותר גדול.
כמה פרמטרים אתם משקללים שם כדי להגיע לנמלה?
אז זו שאלה טובה. תחשוב כמה פיקסלים יש בתמונה שאנחנו לוקחים, ואנחנו רוצים לנסות לאפיין האם אותו שינוי ברמות הפור שראינו, האם השינוי הזה מעניין או לא. אנחנו מסתכלים על כל הסביבה, ואנחנו מסתכלים על מה קרה בשבבים השכנים, ואנחנו מסתכלים מה קרה אתמול, ומה... אנחנו למעשה משקלים את כל הנתונים האלה, זה באמת מספר די גדול.
אוקיי.
אף פעם לא ספרתי, אבל כן.
אוקיי, אז אם נסכם רק את הבעיה, אתה יודע, התחלנו לדבר, ואנחנו עדיין בבעיה, אנחנו עוד לא כל כך בפתרונות, כמו שאמרתי, אתה בכלל על תחום האלגוריתמיקה מופקד, ואנחנו מדברים עכשיו על אופטיקה ועל פיזיקה, אז רק בשביל לסכם את הבעיה, יש לי צורך למצוא פגם במנהטן, בגודל של נמלה, אני לא רואה את הנמלה, אני לא יכול לצלם בכל המקומות שהנמלה נמצאת, גם אם אני יכול לצלם, אני לא תמיד רואה אותה, כי המצלמה שלי, גם המשוכללת ביותר, לא רואה אותה, ועדיין אני צריך לעשות את זה day in, day out, כי החברות שמשלמות לכם סומכות עליכם שאתם תמצאו את הפגמים.
אין לי מה להוסיף.
יש לי אז עוד שאלה אחת. מהי הנקודה שבה יש כל כך הרבה פגמים שבה היצרנית אומר, טוב, אנחנו זורקים את הווייפר הזה, מספיק אחד, שהם אומרים, טוב, טרנזיסטור אחד, אנחנו זורקים. כאילו, על מה מדובר?
טוב, אז קודם כל, זה מאוד תלוי בסוג השבב. אם השבב הוא שבב שהוא זיכרון, אז היא יכולה לקבל החלטה סטטיסטית אם לזרוק שבב או לא, שם כל שבב עולה דולרים, אולי עשרות דולרים. אבל אם זה מאבד CPU, שכל שבב עולה מאות דולרים, אז התהליך קבלת החלטה הרבה יותר מורכב. הם למעשה משקללים הרבה נתונים שהגיעו מהרבה מכונות שבודקות את השבבים, ומקבלים החלטה רב-מערכתית. בסופו של דבר, שהוא הולך למיקרוסקופ אלקטרונים, הוא רואה בעיניים אם יש בעיה או אין בעיה. אז זה קל לו. אבל על מנת להבין את כל התהליך הגלובלי, הוא חייב לשקלל את הנתונים עם מאות מכונות.
אני חושב שבשלב הזה כבר יש לנו מושג כללי, ראשוני, לגבי היקף הבעיה שאתם מתמודדים איתה. זאת גם בעיה כלכלית, איך לייצר גם את המכונות שלכם שלא יהיו יקרות מדי, כי הרי מישהו צריך לקנות אותם ולהשתמש בהם. זאת גם בעיה מתחום הפיזיקה וגם בתחום האופטיקה, וכמו שאמרתי, אמיר, אתה בכלל אחראי על אלגוריתמיקה. אז אני חושב שאנחנו נעצור כאן, אבל יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך. אז במפגש הבא שלנו, אני אנסה לבדוק יחד איתך איך בעולם שלך, עולם האלגוריתמיקה, יכול לפתור חלק מהבעיות שבאות בכלל מעולמות אחרים, שהבעיות שלהם היא מתחום האופטיקה ומתחום הפיזיקה, ואם אני מבין נכון, דיברנו קודם לכן, גם הבעיות האלו הן בעיות שמעטות החברות בעולם שמתמודדות איתן. אז נעצור כאן, ואנחנו ניפגש לעוד פגישה אחת, כי מיליון שאלות. אז עד כאן הפרק הזה של עושים טכנולוגיה בשיתוף Applied Materials. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנכ״ל דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.